נבוא קצר ואחרי זה ניכנס לשיעור הראשון. הנושא, כותרת של השיעור זה עבודת השם של ארץ ישראל, זה שיעור שבעצם הוא בתהליך בנייה. נתנו אותו פעם אחת בזמן אלול חורף של לפני כ-3 שנים, משהו כזה, ולא סיימנו. אני אסביר קצת על השיעור ועל על הרעיון שמאחוריו, בעזרת השם ננסה ללמוד ביחד. אז המושג של תורת ארץ ישראל, דיברנו על זה קצת השנה, מושג שמופיע בחז"ל, והרב קוק מעריך בו, לא יודע אם נשארו דפים, לא יודע אם כנראה לא הדפסתי מספיק. יש, אוקיי. אם אחרי זה עוד מישהו רוצה, אז נדפיס עוד, בסדר? אבל אני לא יודע אם מישהו רוצה מספיק. תסתכלו ביחד. ואנחנו ככה התחנכנו עליו של מורנו ורבנו הרב ויצמן שליטה, ובדרך כלל מה שרוב העיסוק שלנו בו היה בדרך לימוד התורה, ייחוד הלכה והגדה וכו'. ולפני כמה שנים התעוררנו לחשוב על זה, גם דרך ביטויים ככה של, דרך כל מיני דברים שכבר ראינו הרבה שנים, אבל יותר ככה לחשוב בצורה הזאת, דרך ביטוי של הרב זצ"ל בגרץ הדגבב שגם הבאנו פה, שההבנה הזאת של תורת ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל, היא אמורה להשפיע לא רק על צורת לימוד התורה שלנו, שבזה עסקנו קצת ועוד ועוסקים ועוד נעסוק בעזרת השם, אלא גם על עבודת השם שלנו. ואז ניסינו לחשוב, אז באמת איפה אנחנו רואים שארץ ישראל היא משפיעה על עבודת השם? לכאורה, תפילה, תפילה זה תפילה. הגענו לארץ ישראל, האם משהו אמור להשתנות בתפילה שלנו? תשובה זה תשובה, יש מצוות תשובה, עבודת המידות, ועוד ועוד ועוד. ושאלנו את עצמנו באמת, האם אנחנו יכולים לראות דרך המקורות, לא דרך הסברות הקרס שלנו, אלא דרך דברי חז"ל ורבותינו, האם אנחנו רואים באמת שמדובר על זה, באמת איפה עבודת השם אמורה לקבל פנים חדשות, מכוח זה שעם ישראל עלה לארץ ישראל. וכשקצת התחלנו להיכנס לדברים, פתאום גילינו שזה ים שאין לו סוף, ובעצם השיעור הזה הוא מה שהוא מנסה לעשות כל פעם, לקחת איזה נושא, איזה תחום מסוים בעבודת השם, ולראות דרך המקורות איך בעצם איך הוא מקבל פנים חדשות בזכות זה שעם ישראל עלה לארץ ישראל. עיקר החידוש של השיעור הזה, אני חושב, כמו שאמרתי, הוא רק בהתחלה. זאת אומרת, אתם צריכים, כולנו ביחד צריכים להמשיך את הבירור הזה, זה רק ממש ככה לתת דחיפה של התחלה. עיקר החידוש הוא מעבר לכל שיעור, שמה הדברים שהתחדשו לנו בעזרת השם, הוא במבט הכולל. זאת אומרת, לראות, אני חושב, אני, החוויה שאני חוויתי, ככל שאתה רואה פתאום שעוד תחום ועוד תחום ועוד תחום, אתה רואה איך ארץ ישראל משפיעה על התחומים האלה, אז פתאום אתה יותר מקבל איזה מבט ככה, כמה האירוע הזה, ההיסטורי, המכונן, של התחלת את הגאולה, שבוע ביום העצמאות, האירוע הזה של התחלת את הגאולה, שהדורות שלנו זוכים אליו, ועם ישראל הולך וחוזר לארץ ישראל, כמה הוא מהפכה רוחנית אדירה, שהיא רק בהתחלה שלה, ואנחנו, עם ישראל צועד עוד שלב ועוד שלב, ואנחנו עוד רוב האורות הם לפנינו בעזרת השם, והולכים ובאים, וכמה הדבר הזה הולך לעשות מהפכה אדירה בכל עולם התורה, כל עולם עבודת השם, כל החיים של עם ישראל בארץ ישראל. אז המבט הכולל הוא, אני חושב, אצלי יותר משמעותי מאשר החידוש שבכל שיעור, ובכל זאת כל שיעור בעצמו, כל נושא בעצמו הוא אותי, הוא מחיה בעזרת השם. אז נלמד ביחד, נשמח גם לשמוע אתכם, ושוב, זה רק ההתחלה בעזרת השם. כן, מי?
יש כמה שזה אחרון שאומרים שכל המצוות צריכות לעשות דווקא בארץ ישראל.
נכון.
אז כאילו, לכאורה זה, כאילו, מה שבחו"ל, כאילו, מה שפה תקין, מה שבחו"ל, המצוות שעושים בחו"ל, הם פחות...
נכון.
מה כאילו, מה עכשיו נראה? נגיד, אנחנו נשווה בין ארץ ישראל לחו"ל, כאילו, מה?
אז בואו, נראה את זה תוך כדי, אבל אני כן אזכיר ש... השנה כבר נגענו בכמה נקודות כאלה, לא במסגרת הזאת, אבל דרך כוזרי או זמנות נוספות. אחד הנושאים זה המצוות, שהזכרנו, שמה שהרמב"ן מביא, על פי הספרי, שכל המצוות בחוץ לארץ להציבי לך ציונים, לא רק מצוות התלויות בארץ, גם מצוות תפילין ושבת ולולב, שמצוות שתלויות בגוף, כל עניינם דווקא בארץ ישראל. אז באמת אחד הנושאים המרכזיים, שלא יודע אם נקדיש לו שיעור, כי עסקנו זה קצת בכוזרי, ואין לנו מספיק זמן לשיעורים, אז אחד הקושי, אחד הקשיים שלי היה לראות איזה שיעורים בוחרים ועל מה מוותרים בינתיים, אבל בסדר, זה רק התחלה. אז אחד הנושאים זה המצוות. כל המצוות בסופו של דבר מקבלים פנים חדשות בארץ ישראל. בטח המצוות שתלויות בארץ, אבל לא רק, כל המצוות. זה אחד הנושאים. עוד נושא שנגענו בו, אם אתם זוכרים, זה עבודת האמת והשלום. למה היא דווקא הערה שקשורה במיוחד לקדושת ארץ ישראל? תורת ארץ ישראל, הלימוד של התורה, גם עסקנו בזה קצת, אבל בואו נראה, יש עוד הרבה דברים, בואו נתחיל להיכנס פנימה. אז יש לנו שתי פסקאות שקצת הן שייכות למבוא, ואחרי זה ניכנס לנושא הראשון. אז במאמר הראי"ה, יש מאמר שנקרא תורת ארץ ישראל, מביא הרב את מדרש חז"ל, זהב הארץ היא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל, ויותר מכל דור אנו צריכים לזה בדורנו. דור המלא שערות ותהפוכות, דור הנבילה והפריחה, בין הזמן של האורה והאפלה, של הייאוש והביטחה, וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה הצבורים בקרבו, ועושים אותו כמרקחה וכהרגעה שלא ידע שלב. כי אנחנו, לא קשה להסביר את זה, לראות בדורנו כמה מצד אחד יש הערות מאוד גדולות, ומצד שני כמה סיבוכים וגם דברים לא פשוטים יש. לא, אנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. אנו צריכים להראות לו את גדולת האמת ואת הבהירות הנמצאים באוצרנו האלוהי, בהגותיה ורעיונותיה של תורת אמת, את היופי והנשגב במצוותיה המעשיות ובתיאור החיים כולם שעל פיה ובקרבה, כמה היא תורת אמת ותורת חיים. אשר לטעום וקל וחומר להתאים כל אלה במובן המלא, אפשר רק על ידי אור תורת ארץ ישראל. הדור שלנו צריך לקבל תורה של ארץ ישראל. זה מה שייתן תרופה לכל התהפוכות והסערות של הדור. הרב עוד לא הסביר לנו בדיוק מה זה, אבל אנחנו מבינים שזה משהו שהוא קריטי, שהוא נדרש, הוא בעצם, זה האוויר לנשימה של הדור שלנו, שזה גם באחריות שלנו. הבירור הזה שאנחנו עושים הוא לא רק כדי שיהיה לנו לימוד נחמד וככה חיות בשבילנו, אלא זה עם ישראל מחכה לבירורים האלה, בעזרת השם. איגרת צדיק וב שראינו אותה שנה באריכות, אז לא הבאנו פה קטע קצר מהאיגרת, אבל רק בשביל להדגיש מה שהזכרנו קודם, אז נקרא קצת מהר, אבל נדגיש את ההבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול לכל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה, קל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. והרוח הכללי השופע בינם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים. הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה. מה שאין כן בחוץ לארץ. שם הכל פרטים, פרטים, פרטים וכו'. הידיעה, עכשיו תקשיבו אותו. הידיעה הזאת היא מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדריו, על סדרי הלימוד, גם על סדר העבודה השלמה הראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום מורו של עולם. זה משפיע על סדר העבודה, על עבודת השם. וזה המשפט שבעצם אנחנו קראנו אותו עשרות פעמים ולא התייחסנו אליו, ושמנו לב אליו וחשבנו בעצם, כאילו הרב, בעצם מה הרב אומר פה? שהמושג הזה, שההבנה של תורת ארץ ישראל היא משהו אחר לגמרי מהתורת חוץ לארץ, הוא משפיע לא רק על לימוד התורה, שזה דברים שאנחנו מנסים לעשות כבר שנים, ככה כמו שלמדנו מהרב ויצמן שליטה, אז הוא משפיע גם על עבודת השם. אז איפה זה משפיע על עבודת השם? זה מה שעורר אותנו על דבר הזה. אחרי זה נפגשנו עם הרב. כן.
אבל לא הבנתי, מה זאת אומרת? משפיע על עבודת השם, כאילו לכאורה בכל, לא משנה איזה ארץ תחיה או איזה מדינת תרבות שונה, לכאורה מה שהרב דיבר בשבת, הרב אורח, אז ברור שהפעולות שלך היו אחרות, אני מבין שיש סגולה בארץ ישראל, אבל השאלה פה היא האם אני עושה מצווה מצוות תפילין בארץ ומישהו בחול עושה כמוני מצוות תפילין, האם יש לי מעלה אחרת בשמיים או שעצם העשייה שלי הרבה יותר ממנו?
עץ. לא הבנתי את ההבדל. מה זה אומר שעצם העשייה שונה או שיש לך?
הכי טוב זה לעשות את זה בארץ ישראל או שאין הבדל? כאילו, אם יש לי אופציה עכשיו להיות בחול או בארץ ולהניח תפילין.
כן.
אז יכול להיות להציאות פשוטה, אין הבדל.
לפי המבט הפשוט, אין הבדל. הרב כותב באורות ארץ ישראל, שאי אפשר לעמוד על סגולת ארץ ישראל, אלא על פי הכרת הרזים. במבט הרציונלי אתה לא רואה הבדל. אפשר לראות כמה דברים קצת, אבל אתה לא רואה הבדל. אלא זה אמירה פנימית, סגולית. אם אומר לנו הרמב"ן, אם אומרים לנו חז"ל בספרי, שכל המצוות נותנים לנו אותם, בואו כן נזכיר את זה כבר, כי הזכרת את המצוות, ואחרי זה נגיע פה לנושא הראשון. אם חז"ל מביאים את המשל של אותה מלכה, מטרונה, שהמלך שלח אותה, כעס עליה, והוא שלח אותה, לכי לבית של ההורים שלך. והוא אמר לה, אבל בינתיים כשאת שם, תמשיכי להתקשט בתכשיטים, כדי שכשתחזרי לפה, זה לא תשכחי איך מתאפרים, איך שמים תכשיטים. וככה המצוות בעצם. כשהקדוש ברוך שלח אותנו לגלות, הוא אמר, ציבי לך ציונים, ירמיה, כן? תמשיכו לקיים את המצוות, מצוות תפילין, כדי שכשתחזרו לארץ ישראל, לא תשכחו איך עושים את זה. מה זה אומר? יש כאלה שלקחו את זה רחוק, ובגלות לא מקיימים מצוות, חס ושלום. צריך לקיים את כל המצוות שלא תלויות בארץ בגלות. אבל מה זה אומר, אם נקשיב למשל הזה? זה אומר שכשעם ישראל והקדוש ברוך הוא, זה ידוע, שזה כמלך ומלכה, דוד וראיה, נכון? בשיר השירים. והחיבור, כשעם ישראל עולה לארץ ישראל, זה כאילו שהמלכה שהייתה עד עכשיו, יצאה מהארמון, כי המלך כעס עליה, חוזרת לארמון. יש פה עכשיו חיבור מאוד משמח, שאנחנו אומרים עליו הלל בברכה עוד כמה ימים, חיבור בין המלך והמלכה. והמצוות הם בעצם תכשיטים, כמו שמלכה כשקלה בחתונה היא מתקשטת, כשאישה מתקשטת לבעלה והמלכה מתקשטת למלך, זה כדי שהחיבור יהיה הרבה יותר משמח, יהיה להם רצון גדול בחיבור הזה. אז בעצם מה זה אומר? המצוות שעם ישראל מקיים, שכל פרט ופרט מקיים, חוץ ממה שזה עכשיו פועל בי וזה עבודה פרטית שלי, אני גם מתחבר פה למושג הכללי של הקלה, של כנסת ישראל, לחבר אותה לקדוש ברוך הוא. וכשאני מניח תפילין עכשיו, זה לא רק שאני. אנחנו אומרים בלשם ייחוד, בשם כל ישראל. אני לא יודע מניח רק אדם פרטי. אני עכשיו כל המצוות שכל היהודים עושים מתחברים ביחד ומקשטות את הקלה, את כנסת ישראל, לחיבור שלה עם קודש בריחו. ובגלות אין חיבור. זה רק כדי שלא נשכח. אז אתה מבין שזה לא יש איזה הבדל לפי חז"ל ולפי הרמב"ן, אם מתייחסים ברצינות למה שחז"ל אומרים, ולא אומרים טוב זה איזה משל נחמד, אלא אומרים זה כנראה רציני, אז הם אומרים לנו, זה לא איזה הבדל קטן, זה שמיים וארץ. המצווה תפילין שבגלות, בסדר, נחמד, יישר כוח, היה חשוב כל היהודים מסור על זה נפש כל הדורות, ובוודאי יש להם שכר גדול על כל יהודי ויהודי שמסר את הנפש. אבל כשמגיעים לארץ ישראל עכשיו, עם ישראל מניח תפילין בארץ ישראל, זה איזה רעש יש על זה בשמיים, זה הקלה עכשיו נכנס, עכשיו התזמורת מתחילה לנגן ומביאים את הקלה עכשיו אל החתן, עד עכשיו זה היה ככה רק בבית, היא התאמנה איך, שומע שהקלה הולכת לניסיון, לאיפור לפני החתונה כדי לראות איך זה יוצא, זה רק האימון, זה היה 2000 שנה בגלות, זה האימונים. עכשיו, כשעם ישראל עכשיו בארץ ישראל, עכשיו זה התזמורת מתחילה לנגן, עוד רגע מביאים את הקלה לחופה עם החתן ואיזה רעש יש על זה בשמיים על הדבר הזה. זה לא איזה הבדל קטן, מה שהרב כותב הוא גם מתכוון ברצינות. הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, זה לא איזה הבדל קטן. זה משהו אחר לגמרי. בעיניים אנחנו לא רואים את זה, לפחות לא בצורה ישירה. אפשר לראות פתאום תהליכים שקורים, אפשר לראות דברים כלליים. מאמין שכשיהיה בית מקדש ויהיה שרת שכינה ויהיה נבואה, אז כבר נחווה את זה בצורה שונה. אבל זה ידיעות שחז"ל מוסרים לנו אותן, וידיעות של אמת, ובסדר, זה כן.
הרב אומר פה דברים שמשנים מבחינה חיצונית, מבחינת הסדר לימוד, מבחינת הלימוד עצמו, אבל זה מאוד סותר את תקינת הדורות, הרב אומר את עליית הדורות, לא אומר את תקינת הדורות.
שאלה מצוינת. זה נושא רחב, זה נושא רחב, אבל אני אענה בקצרה, אבל בסדר, אם תרצה בהזדמנות נחריב, בלי נדר. יש פסקה של הרב בפנקסים, שאני לא זוכר כרגע בדיוק את המקור, אם תרצה אני אביא לך, אז הרב כותב שכל המושג של ירידת הדורות הוא בגדולים. אבל הגדולים מתמעטים וההמון מתעלה. זאת אומרת, בצד הפנימי יש עליית הדורות. אין כזה דבר ירידת הדורות. אלא שבגדולים, אדרבה, ככל שהדור בכללות הוא במקום יותר נמוך, צריך יותר מנהיגים גדולים שיצליחו למשוך אותו למעלה. המטרה היא בסוף שישפוך את רוחי על כל בשר, ולא למדו אותי שתראו, כן? כי כולם ידעו אותי מקטנה מהגדולה. כן? אז אדרבה, זה באמת עליית הדורות. עכשיו הרב כותב פה בפסקה הזאת, הוא אומר, אפשר לקרוא את זה, תראה ב... אומר, לא לעזות יחשב לנו, תראו בגרץ הדקוו, שש שורות מלמטה. לא לעזות יחשב לנו. לכאורה זו חוצפה, מי אנחנו? לא. כי חביבה קט קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. סנהדרין גדולה זה גדולי הדור, 71 גדולי הדור, אנשים הכי גדולים מבחינה תורנית בעם ישראל, אבל אם היא יצאה לחוץ לארץ, ויש קט קטנה, איזה כוילל קטן של אברכים בשיעור ה' בארץ ישראל, אומר הירושלמי, הם יותר חביבים מסנהדרין גדולה בחוץ לארץ. לא בגלל הפרטים, הפרטים ודאי שהם יותר גדולים כפרטים, אבל מצד עכשיו החביבות אצל הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל, אנחנו נגיע גם למושג של עם ישראל, כלל ישראל בארץ ישראל, אבל אותם יהודים שבארץ ישראל, הם עכשיו, עליהם יש השראת שכינה, עכשיו של ארץ ישראל זה משהו אחר לגמרי. אז יש פה חביבות יותר גדולה. אז אנחנו קטנים, מי אנחנו? אבל בתור זה שזכינו להיות בדור הזה ובארץ ישראל, אז עם כל הקטנות שלנו, הקדוש ברוך הוא מייעד לנו דברים גדולים, ואנחנו... סיפור, חלק מסיפור רבה יותר גדול מאשר מה שאנחנו מתייחסים לעצמנו, כן.
זה משהו שהזכר גם אתמול בפסקה של רב סיגייס, ואני חושב שזה, שאני מבטא גם קטנות, זה אפילו שאנחנו יותר קטנים, ממש, אנחנו באמת יותר קטנים, לא מתקבלים לקוסוליים, אבל זה לא משנה כי עדיין אנחנו פה כאילו, מה שלא בשליטתנו הוא יותר גדול.
כן.
מה שלא, מי שואל אותנו בכלל, זה אנחנו פה כאילו.
כן, נכון.
אנחנו פה, איך זה שאנחנו פה, זה לא שאנחנו באמת יותר גדולים. בבחירה או ביכולות,
זה
במהות שאנחנו
קודם,
יש משהו יותר
גדול. כן, נכון. בעזרת השם, אנחנו לאט לאט, כנראה עוד מקור ועוד מקור ועוד מקור, אנחנו נתחיל לראות שזה כנראה רציני ואמיתי, אבל בסדר, צריך להתרגל למחשבה חדשה, זה באמת מחשבות שאנחנו פחות רגילים, גם בגלל הגלות שאנחנו ספגנו את 2000 שנה, ובארץ ישראל אנחנו רק 74 שנים עם מדינה, ועוד כמה שנים בלי מדינה, אבל... וגם בגלל תרבויות שאנחנו עדיין בתוכם, וזה תהליך שאנחנו לאט לאט בעזרת השם עוברים אותו. אז זה המבוא. הנושא הראשון שלאו דווקא כסדר הזה, אבל גם כי הוא קשור לפרשת שבוע, זה ארץ זבת חלב ודבש, שהוא קוד לנושא שעוד מעט כתבנו אותו בכותרת, הפיכת מר למתוק וחושך לאור. אז בואו נראה קצת. קראנו בפרשת שבוע, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש, ככה כתוב פרשת קדושים. אומר הרב צבי יהודה מתוך התורה הגואלת, הגדרה מיוחדת בתורה על ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. הגדרה זו חוזרת כמה פעמים, נמצא כמה פעמים בתורה. מה זה ארץ זבת חלב ודבש? מה הסיפור של זה?
הרב דיבר איתנו על זה, הרב יוסף, ציון שבת.
עכשיו שבת?
כן,
שעה סלשות. כן, אז מה? שמה? מה הוא אומר?
שחלב כשהפרה מכינה החלב, אז בהתחלה החזן אומרים שזה הופך מדם לחלב, מטמא למותר, וגם הדבורה שיש חוק בכשרות של מקום הכל יוצא מטמא לטמא, אבל דבורה שהיא טמאה יוצא מן הדבש וזה טהור, בגלל שזה לא טמאה לטיפול וכו', זה שארץ ישראל היא הופכת
יפה.
כל הדברים
צהורים לתמיים. יפה, יפה. אז את הפסקה הראשונה כבר ראיתם. זה הרב צבי יהודה, זה מה שכתוב פה. שר כוח. כן, אז זה בדיוק מה שהוא כותב. חלב יוצא מן הפרה שמותרת באכילה, אבל דם לאחר ונעשה חלב. וגם דם. וגם הדבש שהוא יוצא מהטמא. אז תראו את ההגדרה של הרב צבי יהודה פה. בשלוש שורות האחרונות. יוצא אם כן. שגם חלב וגם דבש שניהם איסור שנהפך ליתר. ארץ ישראל, ארץ חיינו, ארץ הקודש, הגדרתה שהיא כוללת בסדר יצירתה כוחות כאלה של הפיכת איסור ליתר, על פי גילוי אלוהי שבתורה. כמובן אין הכוונה שמותר עכשיו לחלל שבת, חס שלום, משהו כזה. אבל יש פה... מעולה, אנחנו נגיע לזה בהמשך, בסדר? אנחנו כל כך רוצים לראות את היסוד, אחרי זה נגיע בחיים מעשית, מה אפשר לקחת אולי, כיוון מסוים. אבל יש איזה כוח של להפוך איסור להיתר. כוח של הפיכת רע לטוב. יש לנו במציאות רע וטוב. אנחנו יודעים ששניהם, הקדוש ברוך הוא עושה שלום, בורא רע. אחר כתוב בפסוק, אנחנו אומרים בורא את הכל. וגם הטוב וגם הרע הם הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו נפגשים בהם בשני כוחות נפרדים במציאות. אבל בסוף הרע אמור להתהפך לטוב. והכוח להפוך את הרע לטוב, אומר הרב צבי יהודה, הוא מסגולתה של ארץ ישראל. נדבר מה זה אומר, איך פורעים וכו', אבל קודם כל, אמירה. יש לארץ ישראל כוח להפוך רע לטוב. בואו נראה את האמירה הזאת בכמה מישורים, כן?
אני לא יודע שמה זה, אם לא שמעתם הרב יוסי, אבל אולי זה כאילו קשור גם לעניין של התשובה של...
כבר זונות לזכויות. כן, ודאי שזה קשור. הפיכת זדונות לזכויות של תשובה מאהבה, זה ודאי גם קשור. נדבר על זה בלי נדר בשיעור על הכוח של התשובה בארץ ישראל. בסדר? בעזרת השם. יש בזוהר הקדוש, זוהר מאוד מפורסם, שהרב מזכיר אותו בכמה מקומות, סיפור שרבי חייא השתוקק לראות את רבי שמעון, שכנראה ככה משהו שכבר נפטר רבי שמעון, או שזה היה בזמן שרבי שמעון התחבא, אני לא יודע, אבל יותר משמע שזה היה כבר נפטר, אני חושב. בכל אופן, הוא עשה 40 תעניות כדי לראות רבי שמעון. ואמרו לו שהוא לא יזכה עדיין. עשה עוד 40 תעניות. ואז הראו לו את רבי שמעון ואת רבי אלעזר, ככה לומדים, בשמיים, באורות מאוד גדולים, הוא ראה שם איזה כבוד, איזה שכולם מקשיבים ככה לדברי תורה, משהו, זה מעלה מאוד מאוד עליונה. ואז ככה... רבי שמעון קורא לו, הוא לוקח אותו, אותו שם, נכנס אותו פנימה, יש שם, ואז מתואר שם איזה קול, שככה הוא, רבי חייא התבייש, מסתכל על הקרקע וכו', ואז הוא שמע קול, שהקול אמר, שמתקשיבו בני העולם, כן? מן מנחון, זה הקטע שכבר מובא לפנינו, מן מנחון דיחשוך מהפכן לנאורה, אותם אלה מכם, שיכולים להפוך חושך לאור, ותאמין מרירה למתיקה, וכן, ולהפוך טעם מר למתוק, עד לא יתנו נחה, עוד לפני שהם מגיעים לפה, כן? זאת אומרת, זה יכולת שהקול הזה ששומע ככה במטיבת הדרכיה, אותם אלה מכם שהם יזכו להפוך חושך לאור ומר למתוק עוד בעולם הזה, מה מנכון למחכן בכל יום על הנאור עד הנעיר, שמחכים כל יום לאור שמאיר, כשהמלך פוקד לאיילה, כן? וכו'. אז הם אלה שהם יכולים להיכנס למטיבת הדרכיה, ומי שלא, אין לו חלק פה. כן, זה משהו. בעצם הזוהר הקדוש הזה אומר, שכדי לזכות, לעלות לישיבה של משיח, כן, ישיבה של רקיע, אז צריך את היכולת הזאת של להפוך חושך לאור ומר למתוק. הרב זצ"ל מזכיר את זה בכמה מקומות, את הזוהר הקדוש הזה. אחד המקומות, תראו, באיגרת ממדלד, עיקר המגמה צריכה להיות הרמת קרן חוכמת ישראל הפנימית. לשאוב אותה מכל מקום שהיא נשאבת, שלא תהיה נאבדת אפילו טיפה מבורסית זה. לא רק ספרות, מוסר או מחקר או פילוסופיה או קבלה בעלי צד אחד, כי אם הרמת ערך והרחבת דעת על עליונות המחשבה הישראלית ואנושית משורש שורשה, המטפס על גבי כל הרעיונות העולמיים, המניעה בחוזק דעת כל השיטות והדתות בעיקריהן, שורשיהן וכו' וכו' וכו'. עם כל המרחב המתפשט והולך היא באה בביטחה לוצר החיים הפרטי של ישראל, ששם היא מוצאת כל גרעיני הצמיחה לא שוב לחיים, עד שנה צריכה להעמית מאומה, היא מהפכת את הכל לאור, חשיכה לנהורה, אמרירו למתיקה. זאת התורה חתים רב מטיבתא בהיכל הדמשיכה, בקדמת הזוהר, וכו' וכו'. וההכרזה הזאת צריכה להיות מתחלת בהכרזתה הכבירה דווקא בארץ ישראל, זאת היא מסת נפשי ותקוותי. את הרב קורא פה לאיזה מבט מאוד כללי, הופעה של תורה מאוד כללית ועליונה, שלה יש כוח להפוך מר למתוק וחושך לאור, הרב אומר, ההכרזה הזאת צריכה לצאת מארץ ישראל.
כן, אבל זה של כל זה.
מה זה?
לא הבנתי איך הרב קישר את החשיכה לנאורה וכו', שדווקא חייב להיות מהכרזת הכבירה דווקא מארץ ישראל.
איך הרב דתל קישר את זה?
כן.
אני לא יודע איך, אבל אתה שומע שהוא אומר את זה. אני רוצה לראות, אני אסביר לכם, אני רוצה לראות כמה מקורות שמדברים על זה, שהכוח הזה שייך לארץ ישראל, הכוח של להפוך מר למתוק, של חושך לאור, של רע לטוב, ואחרי זה להתבונן קצת מה זה אומר לנו ומה אנחנו יכולים לעשות עם הידיעה הזאת. אבל קודם כל אנחנו לאט לאט מבינים שיש כוח מיוחד בארץ ישראל, אם בגלות יותר הכוח הוא להילחם ברע, בארץ ישראל יש יותר כוח להפוך את הרע לטוב, שזו מדרגה יותר עליונה מרק להילחם ולכבוש אותו.
זה כאילו הבסיס ליכולת להפוך את הרע לטוב.
כן, ודאי שצריך קודם כל לשלוט בו. כן, השלב הראשון הוא ודאי לשלוט בו ולהכניע אותו. אבל יש שלב יותר עליון, זה גם הערה חשוב להעיר בשיעור הזה, אנחנו נעסוק פה בדברים עליונים, כי ארץ ישראל זה דברים קדושים ועליונים. בסוף צריך לזכור שכדי, זה נותן לנו איזשהו מבט ככה, לאן לשאוף, מה החזון. זה לא אומר שאנחנו כבר שם. זאת אומרת, ברמה הפרטית, יש לנו לעבוד מהמדרגות הנמוכות. זאת אומרת, בסדר, השיעור הזה הוא לא שיחת מוסר. שיחת מוסר היא באה לגעת בנקודה שנמצאים בה, ואיך אני מתרומם לאט לאט, שלב שלב, בסדר, כמו פסילת ישרים, שזה חשוב מאוד, איך כל אדם, איך הוא מתקן דרכה וכו'. אבל יש גם, חוץ מהשיחת מוסר שהיא נוגעת יותר במקום שאתה עכשיו נמצא בו, לתת גם איזה, בדיוק, לאן שואפים, מה סוגת תכלית, לאן אנחנו צועדים. ובסוף צריך לחבר את שני הצירים האלה. ובסוף הם משפיעים אחד על השני, שזה לא מנותק. בסדר? אז אנחנו עכשיו רוצים לקבל את המבט, שארץ ישראל יש לכוח לא רק להכניע את הרע, אלא ממש להפוך אותו לטוב. עוד מקור זה באיגרת צדיק ה', לא נקרא עכשיו אותה, אם תרצו תסתכלו אחר כך, אבל גם פה הרב מזכיר את זה, תראו תהפכו, הוא מדבר פה על הרבה על לימוד פנימיות התורה, ואולי גם על זה נעסוק אם יצא לנו על זה בפני עצמו, לימוד פנימיות התורה בארץ ישראל, נראה. אבל הרב כותב, בואו נראה מאיפה נקרא, בואו נראה פה מהשורה שהיא מסתיימת במכל מקום לא יערכו הימים. זה בערך 10 שורות מלמעלה. קודם כל לא יערכו הימים. הוא אומר, אתם לא רגילים אולי לעיסוק בפנימיות התורה ובסתרי תורה וכו', אבל אם תעסקו בזה, לא יערכו הימים, יהפך בפיכם כדבש למתו כל לימוד רוחני בכל מרחבי התורה ויראה, וישפיע מנעימותו על כל התורה המעשית ועל בריאות הגוף והנשמה ועל שלוות הלב והשקט הפנימי, המעודן ממשך זיו גן עדן העליון של חיי עולמי ברוך הוא.
מה זה?
בעמוד 2, בערך 12 שורות מלמעלה. והכל בהדרגה ובתוספת לקח מדי יום ביומו, וקישור של אהבה נאמנה לכל החברים השרידים אשר השם קורא, הניגשים אל השם לעבודת אמת בדרישת שמו הגדול ודרכיו באמת. ובפרוץ הדבר והכוחות התעלו, כן, ככל שיותר נעסוק בפנימיות התורה, וזה יתפשט, והכוחות יתעלו, אז ייפתחו שערי אורה ליחידים המצוינים, איך להפך מרירה למתיקה וחשוכה לנאורה. ואז תחל פעולה חדשה, וקר נרחב לעבודה, לחכמי ארץ הקודש, לרומם קרן התורה ודת השם בדגל רם נשגב, אשר מפיו יבעלו כל המתעללים באלילים וכל ילדי נוכרים. ואור של תשובה עליונה ומהירה יופיע מציון על כל מקרה ועל פזורי הגולה, והיה עניין זה להתחלת התעוררות כל השופר הגדול לביאת העובדים הנידחים באשור ממצרים, להשתחוות להשם בהר הקודש בירושלים, וכולי וכולי, כן, אז השפיע על כל הופעת הספרותית של התורה, בתחום מקצועות חדשים, הרב רואה את זה בזה ממש דבר מרכזי בגאולה, איך מופיעים תורה של להפוך חושך לאור, מר למתוק, שזה אמור, הרב כותב, זה תלוי בלימוד פנימיות התורה, כי בשביל להפוך חושך לאור חייבים להגיע לשורש, כי בצד החיצוני החושך ואור זה דברים מנוגדים, סותרים. מר ומתוק זה דברים מנוגדים. כדי להצליח להפוך, אתה חייב לחדור לשורש, אי אפשר את זה בלי פנימיות התורה וכל לימודי האמונה שבדורותינו הולכים והם מתפשטים, ברוך השם. וככל שיותר יתרבה העיסוק בזה, נצליח להופיע תורה שמראה איך הם הופכים חושך לאור, וזה יהיה פתח להתפשט לכל יהדות הגולה, ואחרי זה כל הופעה של תורה חדשה ושל אור של תשובה והקיבוץ גליות וכו' וכו' וכו'. כן.
הרב כותב שאמור את קר רחב שכולם בעצם ילמדו את פנימיות התורה, אבל רק הגדולים ביותר, רק האלה המצוינים באמת הצליחו להפוך את המר למתוק.
כן, תמיד.
לא כל אחד
יזכה. תמיד יש הדרגה, גם בלימוד פנימיות התורה תמיד תהיה הדרגה. כל אחד לפי לפום דרגה דילי. תמיד, בכל, גם בלימוד הניגלה יש מדרגות. כן, יש מי שלומד דף יומי, ויש מי שעוסק בעיון, מי שהוא רב פוסק, מי שגדול הדור, תמיד יש מדרגות. אבל צריך שהכל יתרומם. ככל שיותר יתרבה העיסוק בצד הרוחני של התורה, בפנימיות התורה, אז לאט לאט הדבר הזה יתפוס את הכוחות ואת המרחב שלו, עד שגם יהיה לנו גדולים שלאט לאט ילמדו אותנו איך הופכים חושך לאור, זו עבודה שלמה איך הופכים חושך לאור.
זה לא הרבה כאלה, אנחנו מלמדים לצורך דוגמה זוהר, זוהר הקדוש כמו שמלמדים.
לא, קודם כל לא יודע כמה יש, אני גם לא יודע מה אתה מתכוון כשאתה אומר כאלה, כי גם בלימוד פנימיות התורה יש מדרגות מדרגות, זה דבר שהוא הולך והוא הוא מתרחב הדבר הזה.
אבל לא רואים עכשיו לימוד זוהר הקדוש כמו שאפשר לראות לימוד דף יומי, זה לא זה אותו?
קודם כל זה נסתר, אז פחות אתה רואה, אבל אני אומר, שתדע שיש הרבה תלמידי חכמים, ואנשים שלומדים, עוסקים בדבר הזה, בסדר? גם בעלי בתים, מה זה בעלי בתים? אנשים, בוגרי ישיבות, שעוסקים בכל מיני דברים, ובאים לשיעורים, גם בעניין, זה דבר שגם הולך, ויש את הדרך, איך לומדים, מתי לומדים, אצל מי לומדים, בסדר? זה נושא בפני עצמו. עוד מעט ל"ג בעומר, וזה שייך לעסוק בזה בלי נדר, אבל ודאי זה דבר שהולך ומתגבר, ויותר מזה, כל כתבי הרב זצ"ל, הם בעצם פנימיות התורה, המקורות שלו בפנימיות התורה, רק שהוא כותב את זה בשפה יחסית יותר נגישה, גם את הרב צריך להבין, אבל יחסית יותר שאנחנו יכולים הקטנים, יכולים יותר טיפה להבין מה לעשות עם זה, ואם לפני 100 שנה, 2.5 אנשים בקושי הבינו מה הרב רוצה, אז היום המושגים שהרב דיבר עליהם, שהמון המון מזכיר מושגים פנימיים, רק שהוא מוריד אותם יותר להבנה קטנה שלנו, היום דבר הרבה יותר פשוט. אפילו להגיד את מה שאנחנו אומרים עכשיו, שאפשר להפוך רע לטוב, מושג פנימי, שהיית אומר אותו לפני 100 שנה, אומרים מה אתה רוצה, כי אני מגזים, בסדר, תורת החסידות כבר התחילה לדבר על זה, אבל זה דברים של המאות שנים האחרונות, ובמאה השנה האחרונות, ובטח עוד יותר, ועוד הרבה הרבה מושגים, שהיום כבר אתם לא קוראים להם מושגים פנימיים, אבל הם, כי התרגלנו אליהם, כן, כי זה חלק מהגאולה. כן, מישהו רצה להעיר משהו עוד? טוב. השפת אמת, מביא על הפסוק, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. הפרשה הזאת מתחילה, והיה כי תבואו אל הארץ. שואלים חזל, לכאורה, והיה כי תבואו אל הארץ, יש פה, נשמע איזה חלה חגיגית כזאת. רבים, כשתבואו לארץ, בואו תקשיבו, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. מה? כאילו זה, ציפינו פה לאיזה משהו ככה, פתאום נגע צרת בבית, זה לא נשמע טוב. אומרים חזל, ורש"י מביא את המדרש, שהאמוריים התמינו בכתלים של הבתים אוצרות, ואז כשיהיה נגע צרת בבית, אז בעצם האדם צריך לנטוץ את הקיר של הבית, ואז תגלו את האוצרות, בלי זה לא תגלו את האוצרות, אז זה בשורה. אז לכן זה היה בשורה. בסדר? נחמד. אבל מה העניין? כאילו מה... בסדר, אז בשביל זה, אז כאילו נגע צרת כשנמצא אוצרות. גם טובות נמצא אוצרות, אבל...
יש פה בדיוק היסוד, שאתה הופך
תמר לימטות. זה בדיוק מה שאומר השפת אמת. העניין הוא, כי הבטחת ארץ כנען לבני ישראל, הוא מה שזכו להנחיל ארץ ישראל שנעשה נחלת השם, ולהתהפך מתאומת ארץ כנען, להיות ארץ ישראל מקודש להשם. גם הרב כותב את זה אחרי זה, אבל... ארץ כנען, מה זה... קדוש ברוך הוא, נתתי לכם את ארץ כנען. כנען הרי, זה ביטוי מאוד נמוך, מי זה כנען? עבד עבדים, יהיה לאחיו. זה המקום, מלכי ארץ כנען הם היו במקום חומרי מאוד מאוד נמוך. מקום מצרי מאוד נמוך, ואלילי. היה פה טומאה גדולה מאוד. עד רבה, התורה אומרת לנו כמעשה ארץ כנען, שאני מביא אתכם אליה, לא תעשו, ולא תקיא אתכם הארץ. וכאילו, אז כאילו, יש פה איזה פער מאוד גדול. אומר השפת אמת, זה לא במקרה. הקדוש ברוך הוא מביא, ארץ, דווקא... הכוחות האדירים של הארץ הזאת, זה מתבטא בזה שהתפקיד של עם ישראל הוא להגיע למקום שיש בו עוצמות אדירות, שכשעם ישראל לא נמצא בו, העוצמות האלה מופיעות כמקום מאוד נמוך. כי כשלא מכוונים אותם לעבודת השם, זה מופיע אדרבה בתאומות הכי גדולות. אבל עם ישראל בא לארץ כנען, ואז הוא הופך את כל המקום הנמוך הזה למקום הכי עליון. אז זה עומק המדרש, אתם מוצאים את האוצרות האלה בקטלים של הבתים, מעבר לזה שעכשיו תזכו בפייס ויהיה לכם עכשיו ככה, כן, לכל החיים, כן? אלא יש פה אמירה רוחנית. אתם הולכים לקחת את כל הכוחות העצומים של האמוריים שהיו פה, של מלכי כנען, של הכנענים שהיו פה, לגלות אותם ולרומם אותם לתערה, כן? הנגע יהפך לעונג, כמו שמובא בספרים הקדושים. נגע, הנגע, אותם אותיות, כמו עונג. אז הכוח של ארץ כנען, להפוך את המקום הנמוך הזה של הנגע למקום הכי עליון. יש ביטוי בלשם, נדמה שהלשם זה המקור, שאין ברע יותר נמוך מנגע, ואין בטוב יותר גדול מעונג. זה כאילו הפער הכי גדול שיש. שהנגע זה המקום הכי נמוך, והעונג זה המקום הכי עליון, וזה בעצם העבודה שלנו בארץ ישראל. זה, זה מופיע פה גם בשפת האמת. כן.
אבל,
לא הבנתי, אז למה דווקא בצורת הנגע? כאילו, יש עוד מיליון ואחת דוגמאות ל... אם אני רוצה להפוך משהו מהמקום היותר נמוך שלו, אז אולי אני אברך עליו, או שאני אקדש אותו, או אייחד אותו, או סימן קטן. למה דווקא הנגע שזה תהליך יותר...
כן.
יותר כואב.
כן. אני לא יודע, קודם כל...
שתחיתה מאופן להגיתה.
כן. קודם כל, כל התשובות נכונות. הופעת הקדושה בארץ ישראל היא לא רק דרך ה... זה תחום אחד. גם דרך כל מצווה שמקיימים פה, ולימוד תורה בארץ ישראל, והמקדש, ועבודת השם, וכו' וכו'. אבל יש גם חלק מעבודת השם בארץ ישראל, היא לא לפחד להתעסק גם בדברים הכי נמוכים האלה, של הנגע, ולרומם אותם. דברים שבגלות אנחנו, יש לנו רתיעה. אין נגע צרת בגלות. בסדר? כי אין לנו את הכוח בעצם לתקן את המקום הנמוך הזה. דווקא בארץ ישראל, אנחנו מקבלים את הכוח, עכשיו זה קשה, זה מסובך, לבוא ולהתעסק במקומות הנמוכים האלה, במסובכים האלה, זה צריך עוצמות גדולות בשביל זה, וזה גם נפילות בדרך. יש תומעה בדרך גם, בסדר? אבל בסוף בסוף אנחנו יודעים שזה צועד למקום של התערה ושל הקדושה, וזה מתבטא פה, בערך ה... אז זה אחד התחומים, כמובן שיש עוד, זה לא כל התמונה, זה ודאי אחד העניינים, שהנגע, שהמקום הנמוך הזה, הוא יתרומם מהתאומה אל התאר. עוד בהמשך של אותו מאמר שראינו, אנחנו נראה פה חלקים, אבל אני אשאיר לכם שתראו בעצמכם, בסדר? אבל רק נקבל את התמונה. אותו מאמר שראינו קודם במבוא, תורת ארץ ישראל, אז הרב כותב פה, הצד העליון של העבודה של הצדיקים גמורים, הוא להחזיר את הרע לשורשו הטוב. להפוך את המחשבות הזרות כולן למחשבות נצלות ויקרות, קדושות ותאורות. אוויר חוץ לארץ יכול רק לנסה את הרעיונות של היחידים להופכם ליסוד הטוב. לרוממם, לסגבם, סיגוב אישי ופרטי. אנחנו מוצאים בחוץ לארץ שיש אנשים פרטיים, גדולים, שהם מצליחים לעשות את העבודה הזאת של להפוך למחשבות רעות, למחשבות טובות, ומידות רעות, למידות וכו' וכו'. אבל בשום אופן אין לו כוח של תפיסה כללית. לעשות את זה כמהפך חברתי, לאומי, כללי, אי אפשר בחוץ לארץ. לקחת עם עוד כל המחשבות הזורות, הכוחות הגרועים הפסולים והמגושמים יותר מדי נמצאים בכללותה של האומה, להופכם לטובה ולברכה, דבר זה, עבודת קודש זאת, אי אפשר שתעשה אלא על ידי אוויר עד ארץ ישראל, בכוח תורת ארץ ישראל, שהנשמה הכללית חיה ומורגשת בקרבה. ומה נהדר ונחמד הוא המחזה, כמה מרחיבו את הלב, כמה גדולה מחופלת בקדושת אמת, היא השאיפה לראות באותה התפארת, כשהרע הכללי הולך ונהפך לטוב, שהמחשבות הזרות הנופלות לא רק בלב ומוח פרטי, כי אם בליבה במוחה שכללו את האומה לכל צדדיה, אותן המחשבות שנוטלות את זיו חיה, שמתומעות את נשמתה, כשהן עצמן מתהפכות לאורה ולגדולה, לקדושה ולברכה, מרירו למתיקה וחשוך על הנאורה, עוד פעם הביטוי הזה, אתה בימינו לעינינו הגיע הזמן שתקומת היהדות בארץ ישראל, על ידה בכל העולם כולו, וכו' וכו'. כדוגמה, הנושא של הפוסט-מודרניזם שבשבת הרב דיבר עליו, שהוא אחד הדברים הכי תמאים, הכי, מחשבות הכי גרועות שנוצרות מהדבר הזה, שמקעקע את כל היסוד שבכלל מושג של אמת אם קיימת בעולם, של ערכים אם קיימים, ערך של משפחה, הכל, ערך של לאומיות, הכל נשחק בגלל הדבר התמא הזה. בשיחה, בשבת לא נגענו בזה, אני לפחות לא שמעתי, אבל אחד הדברים שצריך לעשות, לראות איך הפוסט-מודרניזם, שזה דבר מאוד מאוד נמוך, הוא יכול להתרומם למקום מאוד עליון. איך אפשר להפוך את המחשבה הזאת, שהיא מופיעה בצורה מאוד רעה, למשהו טוב, למשהו שמתחבר לעבודת השם, ומרומם אותנו בעבודת השם, בלי לפגוע בכהוא זה באמת של התורה הקדושה. אז השיחה הייתה חשובה מאוד, והספר חשוב מאוד, אבל זה עדיין, לפחות, מה שהוא דיבר איתנו, לפחות אולי הוא מתעסק בזה בעצמו, הלאה. אבל מה שדובר בשבת, זה היה יותר רק לראות איך אנחנו מכניעים את הרע הזה. כן? איך אנחנו שולטים בו, לראות, מסמנים את הגבול שלו, שהוא לא מצליח לחדור לתורה. שזה נכון בכל העולם. מה זה?
סודה שלישית אחרי זה על... יותר להיכנס לאוניברסיטאות ולגרום את זה שאנחנו נחנך את האלה הבאים.
הבנתי, אוקיי, אבל גם זה, גם זה, לא שמעתי את השיחה, אבל צריך פה עוד שלב, בדיוק, צריך פה עוד שלב בעיניי, שהוא, איך זה גם כן, יש בו שורש אמת, שהוא בתוך התורה, ובתוך עבודת השם, לא יודע, צריך עכשיו להתעסק, להתבונן בזה, אני רק אומר, כי הבאתי את זה כדוגמה, שזה, אם נצליח עכשיו לזהות את נקודת האמת שבזה, להראות מצד אחד את התומעה שבזה ואת השקר שבזה, מצד שני נקודת האמת שבזה, ואיך עכשיו על ידי זה אפשר להופיע תורה עוד יותר גדולה, והערה האלוקית עוד יותר גדולה, אז ניצחנו את הדבר הזה, באמת ניצחנו, לא בהכנעה, לנצח זה להפוך לנצח, בסדר? אז זה גם כן, זה דבר שאפשר לעשות רק בארץ ישראל, מתוך מבט כללי, מתוך חיבור לשורש, מתוך תורה גדולה, ואם נצליח לעשות את זה, אנחנו מבינים לבד, שאם עכשיו רוב העולם הוא נוהר אחרי התפיסות של הפוסט-מודרניזם, אם נצליח לחבר את זה לשורש שלו, אז זה פתח לחבר את האנושות לקדוש ברוך. בסדר? אבל זה עבודה. עכשיו זה חלק מהעבודה שהוא מוצר פה. כן, לבוא.
אבל איזה תשובה ברורה, אבל איך?
על זה אני, תשובה פרטית לא נגיד כרגע, אבל עוד רגע אני נגיד כמה דברים כן כמתווה כללי. בסדר? עוד מעט. כן, אוקיי, בסדר. טוב, בואו נראה עוד קצת, ואחרי זה שנגיע גם קצת לדברים, גם אולי קצת למעשה טיפה, למרות שעיקר השיעור לא למעשה, עיקר השיעור זה את המבט, אבל הרב בהנחת תפילין בעולת ראיה, והיה כי ויחה השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ואותך נתנה לך. כן, מה זה קשור לארץ, להנחת תפילין, שויחה השם אל ארץ הכנעני? ארץ ישראל יש לה סגולות החיות העליונות של יסוד הקדושה היותר עליונה מתגלה בעולם, שיש בכוחה להפוך את התוכן היותר רע ויותר מקולקל לטובה ולברכה. כן, עוד פעם, תראו כמה היסוד הזה הוא מרכזי, זה לא איזה פסקה אחת. לפיכך שם הארץ יקנען, האיש המקולקל והמקולל, אוצר הכיעור והזוהמה והשפלות האנושית, וכל אלה הנטיות השפלות ניתו באנושיות, מפני שיש אוצר חיים נעלה מאוד גנוז בדווקא אוצר אור שבין בתמוני החושך, ורק הכוח הנעלה ענווה עם יסוד האורה העליונה, יסוד תשבועת עולמים בדבר השם המוטבע בסגולת הארץ הפנימית העלול להתגלות רק על ידי עם השם וכו' וכו', זה היסוד הבסיסי לבחירה הנפלאה של עם של הארץ יחדיו וכו' וכו' וכו'. על כן נאמרה הקדמה זו של פסוק הנופך דף בכל פרטיותה, ורק יבחה השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך. כן, יש פה בעצם איזה אמירה כבר מיסוד האבות שעובר לבנים, שתלוי בעם ישראל חוזר לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא נשבע, כי יש פה תהליך של, הוא תהליך היסטורי של גאולת כל העולם, המקומות הכי נמוכים לקדושה העליונה. וזה כבר לא בפסקאות האלה, אבל זה קשור להנחת תפילין, שהרב כותב שסגולת התפילין היא, שאדם קושר ממש על הגוף שלו את השם של הקדוש ברוך הוא, שם השם, ראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ברור ממכה, זה תפילין, אמר זה בגמרא. אתה שם את שם השם על הגוף, על הבשר, וזה ממש מעדן את הבשר, ככה הרב כותב. מעדן את היצרים, את התכונות המזג הנפשי הפנימי. אז לכן, זה הקדמה להנחת תפילין, כי יש לנו שליחות, להפוך את ארץ כנען לארץ ישראל. זה דרך הנחת תפילין, כן.
אולי גם יש בחינה של להסתכל על זה, אולי זה משקים את הרב, זה כמו שישראל היא מעלה את כל התאומה, אז קורא התפילין מעלה את הבשר, שזה דבר חומרי, התפילין זה יותר...
נכון, נכון. זה הרב, תראו, יש לרב דרשות בחבש פאר, זה ספר שהרב כתב על תפילין, אז יש לו גם... חבש פאר, אחד מהחלק מהשס הלבן, אז יש לו שם גם הרבה על ההלכות.
כאילו לא רואים את זה כמעט.
לא שמים לב, אבל זה נמצא בשס הלבן. תסתכלו בבית מדרש. כתוב, חבש. זה ביחד עם עוד ספר, אולי לא זוכרים, זה ביחד עם, לא נראה לי, עם עץ הדר. יש שם... מה? חבש פאר. אתה חובש פאר, תפילין נקראים פאר. הרב כתב את הספר הזה בגלל שהוא ראה שהרבה לא מקבלים מצוות תפילין, בגלל שהם מניחים קצת, קצת התפילין זזות קצת כאן, או קצת יורדות למצח, זה כאילו אדם יכול להכן, כל החיים שלו נניח תפילין, וכאילו לא נניח תפילין. הרב כותב ממש, זה הכוחות התאומה, הם מנסים להפיל אותנו, בגלל שהמצוות הוא כל כך קשורה לגאולה ולארץ ישראל, אז מנסים להפיל אותנו שגם מי שכבר מניח, שלא יניח כמו שצריך, ולכן הוא כתב ספר כדי לחזק את הנחת תפילין כמצוותה. ובתחילת הספר יש דרושים על מעלתה של מצוות תפילין, אז אתם יכולים להסתכל שם, סודות האלה שדיברנו על נמצאים שם, כן.
למה הפעם הם היו כל הזמן עם התפילין עליהם, ודווקא
איפה
שאנחנו בארץ,
הם נמצאים אותם? זה לא דווקא איך אנחנו בארץ. זה הפסיק הרבה לפני שאנחנו בארץ. עכשיו אולי זה צריך להתחיל לחזור. זה לא הפסיק כשנכנסנו לארץ, נכון?
בחוץ לארץ, בעיינות, שמו את זה כל היום.
אני לא חושב שזה השתנה מעכשיו, מהדורות האחרונים שלנו בחוץ לארץ, שלנו לארץ ישראל. חושב שזה מפעם שהיו שמים כל... הגמרא עוד מדברת על זה, שזה...
יש שבוע,
היום? אנחנו
מדבר
על זה, אבל
צריך. כן, בסדר. כן, בסדר. אני לא יודע איך להגיד למה יישא, מה נכון, כי צריך לשמור על המחשבה וכו'. ודאי פשיטה, אבל שזה חלק כנראה, שחלק מתהליך הגאולה. התחיל חלט בדיון עכשיו של ללכת ולחזור, ואני מעריך שגם זה נראה יותר ויותר אנשים שמניחים תפילין כל היום, אבל צריך בשביל זה קדושה וכו', אבל בסדר, זה ודאי שאיפה. לא אומר מה יישא, אני לא יודע, זה אפשר את ראש הישיבה מה לעשות, אבל ודאי שזה שייך לקדושה, אתה רוצה ללכת עם תפילין, כן. כן. אז
אתה יכול לחזור על איך סגולת אבות קשורה לארץ ישראל?
הרב אומר שה... הקריאה הזאת של להפוך את התומעה של כנען לקדושה, היכולת לעשות את זה היא תלויה בכמה דברים. אחד, בגזע של האבות שעובר לבנים, בקדושת הארץ ובשבועה האלוקית. לכן הוא מתאר פה את כל הפסוק, ואקי ויחה השם אל ארץ הכנעני, וזה כאשר נשבע לך שבועה אלוקית, לך כפרט ולאבותיך, זאת אומרת זה עובר אליך דרך האבות, לכן זה מה שהרב פה, אבל בסדר, זה... תראה בפסקה. טוב. איך, קצת איך עושים, קצת, כיוון, בסדר? כיוון כללי. אני אגיד פה דברים שלאחרונה זכינו לשמוע, היה שיעור עם הרב ויצמן בזום לבוגרים של שיבת מעלות לפני ליל הסדר, ממש יום, יומיים לפני, משהו כזה. אז הוא דיבר על המרור, בהקשר הזה. של שעבודה, הוא מביא מהמקורות שהעבודה של האכילת מרור בליל הסדר, אנחנו לא יכולים שיהיה מר, אלא הפוך, העבודה היא להפוך את המר למתוק. וזה ככה מובא בספרים הקדושים, שזה הכוונה שצריך להתכוון כשאוכלים את המרור בליל הסדר, רוצים לקחת את המרירות, לחבר אותה לחירות ולמתיקות. זה גם העניין של הקורך, שמחבנו את המרור והמצה. מה זה?
בראש שנה גם, מתי שזה שוכנים בסימן, סימן איך הלוואים שמתקו ספוטן,
נכון שכזה. כן, נכון. נכון, נכון. אז שם הוא דיבר, ושם הוא גם דיבר על כמה עניינים מעשיים, אז אני אזכיר פה, רוב מה שאני אגיד עכשיו, זה דברים שבשמו שהוא אמר. אז קודם כל, דבר ידוע, בספרים הקדושים, אחד מקורות בעץ חיים, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. כדי למתק דין, צריך להתחבר לשורש, כמו שזכרנו קודם, כי בסדר, כי בענפים לפעמים יש מרירות, אבל אם אתה מתחבר לשורש, שם הדברים מתמתקים. כמו כמשל ידוע, כשאתה רואה לפעמים איזה נקודה, אתה רואה איזה נקודה בחיים שלך, היא נראית לך מרה, איזה, או איזה קושי. אבל כשאדם בן 80 עכשיו מסתכל אחורה על החיים שלו, פתאום הוא רואה שגם הנקודה הזאת שבאותו זמן היא הייתה, הוא הרגיש כאילו זה סוף העולם, איך במבט כולל פתאום הוא רואה איך זה בנה בו כוחות, ואיך זה הפך להיות חלק מכל התהליך של החיים שלו, ופתאום עכשיו זה... זה נהיה מתוק, כשאתה יוצא כבר משם, ופתאום עכשיו כבר אפשר לראות שזה היה, כמה שזה היה מר באותו זמן, פתאום זה הופך להיות מתוק. אולי אחד הדברים שהכי רואים את זה במצוות, את העניין הזה, זה בקטורת. בקטורת, כידוע, יש לנו 11 סממנים, ואחד הסממנים זה החל בינה. הזכרנו את זה קצת לפני פורים, מובא בה, גם כזה הספרים שהחל בינה, זה בגימטריה אמן, תבדקו. והרב כותב שבעבודת הקטורת נאמר בתורה, ואמר השם למשה, קל לך סמים לטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זקה בת בבד יהיה. אז יש פה כלל ופרט וכלל, נכון? זה סמים, אחרי זה פרט, נטף, שחלת וחלבנה, ועוד פעם סמים. אז ככה חזל עומדים, ככה ריבו עוד סממנים במידת כלל ופרט וכלל. זה לא ניכנס כרגע בדיוק איך. והרב כותב פה, הוא מעריך, לא נראה פה את הכל, אבל הרב אומר שהחלבנה יש לה ריח רע. כדי למתק את החלבנה, בעצם כדי לחבר אותה, בסוף הקטורת יש לה ריח טוב, עד כדי כך שקלה בירושלים לא הייתה צריכה להתבשם, כי היא כבר התבשמה מהריח של הקטורת שהיה בבית המקדש. אבל איך זה יכול להיות אם יש שם חלבנה, שחלבנה יש לה ריח רע? אז הוא אומר הרב, בואו נקרא פה קצת כמה, תראו, מהאמצע, אתם רואים מודגש כאשר אנחנו רואים, קודם כל הוא כותב, אתם יודעים מה, בואו נראה קצת אחרות, תכלית ההתגלות של הקודש הנעלם הזה, ב-10, באמצע, תכלית ההתגלות של הקודש הנעלם הזה, אור הנשמה שהקטורת מרמזת עליו, הקטורת מרמזת לנשמה, זה ריח, דבר שהנשמה נהנית ממנו, היא מודיעה שאין שום דבר רע ומכוער במציאות מצד הערת הכלל. במבט הכללי אין כזה דבר רע, רע זה רק מבט נקודתי פרטי. במבט האלוקי הכללי אין כזה דבר רע במציאות. גם הרע במציאות הוא בסוף חלק מטוב יותר כללי, שהוא מביא את העולם למקום יותר טוב מאשר אשר אם לא היה את הרע הזה. מה?
נקודת מבט אלוקית.
כן.
לא אנושית, כאילו אם האנושי יסתכל במבט כללי, הוא לא יראה שיש...
גם אנחנו לפעמים יכולים לראות.
לראות טיפה, אבל לא...
כן, כי המבט שלנו הוא לא כולל לגמרי, אבל ככל שאתה מתרומם יותר למבט כללי, אתה יותר לראות. נכון? כן, כן, ככל שאתה יותר מתרומם לשם.
אנחנו יכולים, מה זה יכולים? אנחנו צריכים להסתכל על הדברים במבט רע. לא על הדברים בכללותם, זאת אומרת שיש דברים רעים שאסור לא נסתכל עליהם בצורה טובה.
אסור, נכון, אסור לטשטש את הרע, כי אם תטשטש את הרע אתה מפסיד את ה... אי אפשר להפוך רע לטוב אם אתה אומר שהרע הוא טוב. הפוך, כך אתה נופל לתוך הרע. זה טעות. אלא צריך קודם להכניע, לזהות שהוא רע, להכניע אותו, אבל אחר כך לראות הופכים אותו לטוב, עוד מעט נדבר על זה קצת. אבל הרב אומר, איך עושים את זה? יש ביסודות הקדושה שתי מציאויות. מציאות אחת שמסירה את הרע, והשנייה, מה שמעלה את העניין הרע, מהפכו לטובה גמורה. וזה הנטף והשכלת. הנטף, הוא הראשון בסגולתו, הוא מסלק את הרע והכיעור מהדבר הרע. מסיר את הריח הרע של החלבנה. אבל זה לא מספיק. זה שאין לה ריח רע, זה לא מספיק להיות בקטורת. בקטורת צריך שיהיה ריח טוב. השלב השני זה הכוח שמהפך את הרע לטובה, וזה השכלת. הרב אומר, הנטף הוא מנטרל, נקרא לזה מנטרל את הריח של החלבנה, ואחרי שנטרלנו את הריח של החלבנה, עכשיו מגיעה העבודה של השכלת, שהיא עכשיו הופכת את זה לריח טוב. בפנימיות התורה ומה שחסידות זה מובא בבעל שם טוב, בבטניה ועוד, בין עבודת התקפיה לעבודת התהפכה. התקפיה זה לכפות את היצר הרע, להכניע אותו. זה השלב הראשון. השלב היותר עליון זה להפוך אותו לטוב. לכן בפורים, שזה העניין של ונהפוכו, אז שם רמוז שגם ההמן שגמיית רחל בנה, אנחנו בסוף, במבט הכללי, אנחנו מאוד שמחים שההמן היה בהיסטוריה, כי אם לא היה, אז היינו מפסידים אחד החגים היפים של עם ישראל, אז רואים איך שגם הרע זה הפך לטוב. בסדר? כל המגילה היא ככה, איך הרע הופך, איך הרע בעצמו הופך לטוב. זה לא שלמרות הרע בסוף היה טוב. כל דבר שהיה נראה לנו רע, הוא מתברר שבסוף הביא אותנו למקום עוד יותר טוב אחר כך. בסדר? הנה חינם, גם. שוב, אנחנו לא יכולים, גלו הכל, כל הדברים האלה. אנחנו עדיין אין לנו הבנה שלמה בזה, בסדר? אבל אנחנו יותר קל להתחיל לראות איך גם דברים רעים שהיו בהיסטור של עם ישראל, הם בנו בנו כוחות והם חלק מהטוב, אבל עדיין, ההבנה שלנו חלקית, צריך בענווה, ואנחנו לא יודעים להסביר את השואה עדיין, למה היה נדרש כזה דבר נורא בשביל הקמת מדינת ישראל, אבל מה זה? כן. זה אחד, כן? אבל עדיין, הדברים יותר גדולים, אבל ודאי שכן. כן. כן.
שהרב אמר לחפות את היצר הרע, אז להפוך אותו, המעלה היותר גדולה זה להפוך אותו.
כן.
שהרב לחפות את היצר הרע, זה כאילו, מתחילה לבוא מתור מלחמת חורמה מול היצר הרע.
כן.
ואז, כאילו, יש הרבה אנשים שאומרים כאילו חזק עם היצר הרע ולחפות, ולא לתת לו מקום, כאילו גם כאלה. ואז אחרי שאתה כופה עליו, אז כאילו מתי מגיע
השלב
שאתה צריך לתת לו את המקום ולהפוך אותו לטוב?
זה שאלה טובה. אנחנו לא, אין לנו כרגע מספיק זמן יכולת לבוא לענות על השאלה הזאת, ונשמח אבל באופן אישי כל מי שרוצה, אבל אני כן אגיד ש רק לסבר את האוזן, גם בעבודה האישית שלנו. יש לב שאדם, יש לו איזה יצר, ניקח את היצר דהריות, בסדר? שגם על זה אולי נגיע לדבר מתישהו. יש לב שבו אדם צריך להכניע אותו, לשלוט בו. הוא במאבק איתו, והוא נופל וקם וכו'. ויש לב שהוא כבר יותר עליון, שהוא מגיע בהדרגה, במשך החיים, חתונה היא כמובן חלק מזה, אבל צריך גם לעבוד על זה, שהיצר הזה הוא לא רק, הוא כבר לא במאבקים איתו, והפוך, זה יצר שנותן לו עוצמות גם בעבודת השם, ושמחה בעבודת השם. אז זה כדוגמה, יש לב שבו אתה צריך להיאבק איתו, עכשיו הוא, מי מפיל את מי, ומי שולט במי, ויש לב יותר עליון שאתה לא רק עכשיו הצלחת לנצח אותו, אלא הפוך, זה, אתה שמח שהוא קיים, וזה מוסיף לך גם עוצמות בעבודת השם, זה כבר בחינה של להפוך רע לטוב. בסדר? אבל איך עושים, וכמובן שגם העבודה של הכפייה בארץ ישראל היא לא בדיוק כמו הכפייה בגלות, אם בגלות הדגש היה יותר על המלחמה, כמו שהזכרת קודם, מלחמת חורמה, בארץ ישראל גם המלחמות הן יותר עדינות, בסדר? אבל לא משנה, זה כבר נושא בפני עצמו. אני רוצה ממש בכמה דקות אבל להדגיש פה כמה נקודות כקווים כלליים. אז אמרנו, נקודה אחת זה לחבר לשורש. לראות כל נושא שעוסקים בו, מה נקודת האמת שלו, מה השורש הרוחני שלו, וזה נתן לנו כוח להתחיל להפוך אותו לטוב. זה כמובן על ידי מבט כללי, על ידי לימוד אמונה, לימוד פנימיות התורה וכו'. נקודה נוספת, זה הרב כותב, בהמשך שם הפסקאות על, על הקטורת, כתוב, עשיתי אותה, ממולח טהור קודש. ממולח זה מעורב, ככה התרגום אומר ורשי מסביר, לערב את ה... את הסממנים יפה יפה, זה הכוונה ממולח, טהור שזה יהיה בטהרה וקודש. אז רב כותב, אני אגיד בעל פה כבר כי אין לנו זמן, בפסקה פה שלפניכם, שלושה עניינים שהם נדרשים בדרך של להפוך את הרע לטוב. אחד זה העירוב, שהכל יהיה בעירוב. מה זה בעירוב? לא להתייחס לדברים כמפורדים מנותקים, אלא מבט כולל, שהרב ויצמן הביא על זה, שהעירוב, יש מצוות עירוב, נכון? שמערבים חצרות, מביאים ביחד אוכל, אחד הבתים, ועכשיו כולם ביחד, גם בעיר יש מצות וזה, שרב העיר שם, וכולם שותפים ביחד. יש הלכה שהמקפיד על עירובו, אין עירובו עירוב. זאת אומרת, אם מישהו אומר, אתה אל תאכל מה... זה העירוב שלי, אתה אל תאכל מזה, זה לא עירוב. עירוב זה צריך להיות... גם כי שמו כאנו, ערב, צריך להיות טעים, שיהיה מחובר לכולם, כולם מרוצים. אז אנחנו אוהבים מצות. בכל אופן, אז נקודה ראשונה זה העירוב, זה להיות גם במבט כולל, וגם מעורבים בדעת עם הבריות, רב יצמן אמר בזה, להתרחק מההקפדה. מי שככה לשון חז"ל, המקפיד על עירובו, אין עירובו עירוב. אם נהיה בגישה של הקפדה, מת קפידות כאלה, מבט של דינים, של לראות דברים שליליים אחד בשני, או כן, לא להיות בהקפדה, להסתכל בעין טובה, בעין מעורבת עם הבריות. שוב, זה לא אומר להתעלם מה... מבט כולל, זאת אומרת, למזג את הכל ביחד, לראות איך בסוף יש הרמוניה.
הכל ביחד, כאילו.
כשאתה מסתכל נקודתית, כן, מסתכל נקודתית, אז יש דברים שנראים רעים. אבל יש איזה זרם לצורך העניין. בסדר? ניקח רק כדוגמה, בהקשר של אמת והשלום. אנשים שמחזיקים עכשיו בתפיסה מסוימת, איזו מפלגה מסוימת, אתה אומר, וואי, איך הם, אפילו, אתה יודע מה, מי שמדבר על המשפחות, מקעקע את יסוד המשפחה וכל מיני דברים מוזרים כאלה. אז זה דבר רע, ודאי זה דבר. אבל גם על זה להסתכל, לא בקפיד, אלא יש פה איזה שורש רוחני. כל כל האנשים בצורה פרטית הם אנשים מסכנים יכולות, והם לא... גם אם עושים דברים נוראים, אז לא להסתכל בקפידה. להילחם במה שצריך, לא... אבל זה דבר אחד. דבר שני, להבין שכנראה הקדוש ברוך הוא גם דרך הרע הזה, הוא רוצה לרומם אותנו למבט יותר עמוק מה זה משפחה, או לבורים יותר עמוקים. לראות במבט כולל, במבט שלא עם קפידות, אלא במבט שרוצה לראות את הטוב שבמציאות ושבהופעה האלוקית. שוב, אני מדגיש, זה לא לוותר על שום פסיק של הלכה, ולא לטשטש שום דבר של אמת. אבל עדיין, שזה לא יהיה במבט של קפידות, אלא במבט של מעורב וממוזג, עכשיו זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה טהור, זה קשור למה שאמרנו קודם, צריך להיות בטהרה. לא לתת לתפיסות זרות מקולקלות להיכנס פנימה. כמה שאנחנו מצד אחד מעורבים, אסור בתכלית האיסור שתפיסות זרות שהן לא תורניות ייכנסו לעולם הרוחני שלנו. צריך להיות טהור, עצמי, להיות מחוברים לעצמיות שלנו, לטהרה שלנו, לאמת התורנית. מתוך זה להגיע למבט כולל ומעורב וממוזג וממותק, אבל צריך להיות בטהרה, לא לתת לרע לחדור פנימה ולטמא את הקודש. הדבר השלישי זה קודש. קודש זה המבט העליון, לאן הדברים צועדים. כל הזמן להסתכל במבט לאן עם ישראל צועד, מה התכלית. לראות, כן, כשאתה רואה עכשיו את עם ישראל עכשיו, אל תראה אותו כמו שהוא עכשיו. תראה אותו כבר את בית המקדש, את המשיח מגיע, את השראת שכינה, את חזרת הנבואה, את זה תראה מול העיניים. מתוך זה תחזור עכשיו למציאות עכשיו עם כל הסיבוכים שלה ועם כל הקשיים שלה, ותבוא להתמודד ולראות איך לאט לאט מקדמים את המציאות לשם. כי כשאתה שוקע לפעמים בתוך המציאות העכשווית, אתה מרגיש לאן, באיזה בוץ אנחנו נמצאים וכו'. לא, המבט של הקודש העליון, כל העולם הזה נברא בשביל שיופיע שם השם, שיהיה נבואה לעם ישראל, שיהיה בית מקדש. זה המבט של שם. זה, בשביל להפוך את הרע לטוב, צריך את המבט הזה. גם בחינוך של עצמנו, גם בחינוך של הילדים, לראות את המבט הארוך טווח. לא רק את הנפילות של עכשיו, את הקשיים של עכשיו, אז זה הבחינה של קודש. אז אם אני חוזר, נסכם ככה מה שראינו היום. שוב, זה רק התחלה, יש פה עוד הרבה מה לעסוק, אבל ניתן איזה כיוון. קודם כל ראינו בהרבה הרבה פסקאות, שיש לארץ ישראל כוח להפוך מר למתוק, חושך לאור, רע לטוב. היה זה בהתחלה ודבש. ואם קצת דיברנו על כיוונים כלליים, איך אפשר לעשות את זה, נגענו בכמה נקודות. אחד, זה לראות דברים בצורה כללית ולא פרטית. גם את עצמנו לראות בצורה כללית ולא פרטית. לפעמים אנחנו בעצמנו מתרכזים בנפילות פרטיות, ואז אנחנו נכנסים לייאוש. רגע, בסדר, נכון, אז אתה נופל בחטא זה וזה. אבל יש לך הרבה צדדים אחרים טובים. בסדר, צריך לתקן את זה, אבל אתה לא רע, אתה אדם טוב, וגם הנפילות האלה, אם תתמודד איתם, הם גם כן יבנו בך כוחות להגיע למקום יותר שלם עבודת השם, לראות מבט כללי. לחבר לשורש, אין הדין נמתק אלא בשורשו. לחבר לשורש, על ידי מבט גדול, על ידי תורה, לימוד תורה, על ידי קיום מצוות, על ידי תורה עמוקה, על ידי פנימיות התורה, לימודי אמונה וכו' וכו'. ושלושת הדברים שהזכרנו עכשיו, זה ממולח, טהור קודש. אחד, זה יהיה המבט, זה גם העירוב, המבט הכללי ומבט מאיר פנים של עין טובה. שתיים, שיהיה בטהרה, לא לתת לרע לחדור פנימה. ושלוש, קודש, לראות את התכלית, לאן אנחנו צועדים, לאן אנחנו, איזה דברים גדולים נשגבים עוד, קדוש ברוך הוא מעתד לעם ישראל, גם בכללות האומה, גם לי כאדם פרטי, וכו' וכו'. מתוך זה, בעזרת השם, נזכה למעלה הגדולה הזאת של להפוך חושך לאור, מר למתוק, רע לטוב, ואולי הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות שייכים למדרגה הזאת של ישיבה של משיח, קדושת ארץ ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. תחשוב על הסדר, כן? תחשוב על הסדר, לא יודעים.